נדבר עכשיו על ממד נוסף של שירות המילואים במציאות חיינו בישראל, הייצוג התקשורתי. גם הנושא הזה יידון במסגרת קובץ המאמרים שנערך במכון על אודות שירות המילואים בצה"ל. וכדי להציג את הממצאים העיקריים, נמצאת איתנו דוקטור ציפי ישראלי, ראש התוכנית לחקר דעת קהל וביטחון במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום ציפי.
שלום רב.
כיצד התקשורת מתייחסת לחייל המילואים? זאת השאלה הראשונה. מה המעמד שלו בתקשורת? וגם כיצד גורמי המוטיבציה לשירות המילואים מוצגים בדיון התקשורתי?
אוקיי, אז קודם כל כדאי לבדוק את ה... לנסות לענות על השאלה למה בכלל זה חשוב לבדוק את זה בתקשורת. מה מיוחד באנשי המילואים? אז האנשי המילואים באופן כללי אפשר להגיד שהם איזשהו חוט מקשר בין הצבא לחברה באופן מיוחד. זאת אומרת, ברור שבישראל יש לנו איזשהו מודל שהוא וריאציה של צבא העם, אבל המודל הזה הוא בא לידי ביטוי בראש ובראשונה דרך צבא המילואים, ודרך המודל הזה של המילואים. עכשיו, למה דווקא המילואים? כי מה שאני מאוד אוהבת את הביטוי אזרח מחויל. אזרח מחויל זה אומר שהוא יום אחד יכול להיות אזרח ויום אחד הוא איש צבא. ומשהו כאן הוא מצד אחד מאוד מטשטש את הגבולות. מצד שני הוא זה, יש כאלה שאומרים שזה מה שמאפשר למדינת ישראל להיות יותר אתונה מספרטה. זאת אומרת להיות מדינה שהיא עדיין מדינה דמוקרטית, אולי דמוקרטיה מתגוננת, אבל כן דמוקרטיה, כי החיילים שבה הם לא חיילים מקצועיים, אלא הם בכל זאת אנשי מילואים שבאים לידי ביטוי בחיים החברתיים שלהם והאזרחיים, ומביאים את האזרחות לתוך הצבא ולהפך. עכשיו, לאיפה אני מכניסה כאן את התקשורת? צריך לזכור שאנשי מילואים לא צריכים את האישור של דובר צה"ל כדי להתראיין בתקשורת, וזה סמלי, זאת אומרת, זה יש פה משהו שהוא מעבר. הם אמורים להביא איתם את השיח הציבורי, השיח האזרחי, והם יעשו בזה שימוש גם דרך התקשורת. אז זאת נקודה אחת שהיא פרקטית, אבל היא בעצם הרבה מעבר. דווקא בגלל הגבולות המאוד חדירים האלה, לתקשורת בישראל יש מקום מאוד מרכזי בשיח הזה שבין צבא לחברה ובין אנשי המילואים לצבא מצד אחד, מצד שני לחברה. היא מעלה נושאים, היא יכולה לתת להם לגיטימציה, לתת להם במה, היא יכולה להשפיע על העמדות שלהם. יש פה שיח מאוד משמעותי בתקשורת. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על איך התקשורת מתייחסת לאנשי המילואים, אז, ואני מסתכלת על זה לאורך הרבה מאוד שנים, אז חלו שינויים, יש דברים שאנחנו רואים בהם שינויים, ויש דברים שהם מאוד מאוד עקביים. אז הדבר הראשון זה, האם התקשורת בכלל מתייחסת לאנשי מילואים ברמה הכמותית? והתשובה שאני מצאתי היא שיחסית מעט מאוד. אני ציפיתי לכמות גדולה יותר, וכשמסתכלים על זה לאורך עשרות שנים, אז ההתייחסות של התקשורת לאנשי מילואים היא לא גבוהה. אז זה ממצא אחד שהוא חשוב להגיד אותו. מתי התקשורת התחילה להתייחס אליהם? רק בשנות ה-80, לקראת סוף שנות ה-80, כי במלחמת לבנון הראשונה, היא התייחסה למערך המילואים באופן כללי, היא לא התייחסה בכלל לחיילים כפרטיים, ולכן ברגע שהיא מתייחסת לצבא בכללותו, היא לא התייחסה באופן נפרד לאנשי מילואים, זאת למרות שבמלחמת לבנון הראשונה, היו הרבה מאוד אנשי מילואים בפעילות בתוך לבנון.
באיזה הקשר מופיע השיח התקשורתי ההולך וגובר הזה בעניין אנשי המילואים?
הוא מגיע בזה, הוא מגיע רק בשלב מאוחר יותר, כשאנשי מילואים, אנחנו רואים יותר את הפרט במרכז, ואז אנחנו רואים את אנשי המילואים יותר ויותר במקומות של לחימה. ופה אני עושה הבחנה בין המקום של הלחימה מצד אחד למקום של שגרה. ויש הבדלים גדולים בין איך התקשורת מתייחסת אליהם בלחימה לעומת שגרה. אז מה קורה בלחימה? הדבר הכי משמעותי כשהתקשורת מתייחסת לאנשי מילואים, הוא שהיא דרכה מבשרת לנו שמדובר באירוע משמעותי. זאת אומרת, זה לא איזשהו אירוע לחימה רגיל,
מבצע.
אלא מבצע. אלא יש כאן איזושהי אמירה מאוד משמעותית, אנחנו עושים פה מעשה שהוא לא כבכל יום. ואז אנחנו נראה הרבה מאוד כותרות שהן כותרות בנוסח... צה"ל נערך לגיוס אוגדת מילואים, גיוס מילואים נרחב, הרבה מאוד שימוש במסות, במספרים, כדי להראות לנו שהמצב רציני. דרך זה, באופן עקיף, התקשורת מראה לנו שהמילואים זה מערך שיש לו חשיבות, אבל אני מדגישה באופן עקיף. כשנכנסים קצת יותר פנימה במצבי משבר, אז אנחנו רואים שברמה הפרקטית היא לא מתייחסת לאנשי המילואים כתורמים, תרומה משמעותית ללחימה. אלא רק בעצם הגיוס המסיבי שלהם, אבל ברמה, אתה יודע, אם הם עוזרים, אם הם מסייעים, אם הם עשו כאן משהו מאוד מאוד משמעותי, זה פחות. מה עוד מאוד משמעותי בסיקור התקשורתי במצבי לחימה? ההתייחסות לאנשי המילואים כבעלי מוטיבציה גבוהה. כאלה שמונעים משליחות, מאוד מאוד גבוה. התקשורת ממש רותמת את אנשי המילואים, משתמשת בציטוטים שלהם, כדי להראות שהם נכונים בכל רגע לעזוב את החיים האזרחיים שלהם במצבי לחימה, ובעצם ממש ביטויים של לעזור למולדת, לקחת חלק פעיל, ויש הרבה מאוד ציטוטים. אני צריכה אולי להדגיש פה שבניגוד לנושאי ביטחון אחרים, ששם התקשורת מרבה לצטט גורמים ממסדיים, בכיר בפיקוד צפון וכולי, פה היא נותנת למילואימניקים לספר את הסיפור בשפה שלהם. זאת אומרת, הציטוטים יהיו ציטוטים של אנשי מילואים. הסיפור יהיה סיפור מנקודת מבט של אנשי המילואים, וכפי שאמרתי, הם נכונים לצאת לקרב. אוקיי? אז זה עוד מרכיב מאוד משמעותי. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות הרבה מאוד ציטוטים, קיבלתי טלפון, יצאתי תוך דקה, קראו לנו, אז באנו, עם הרבה מוטיבציה, כולם רוצים להיות בפנים ולהגן על המולדת, הרבה סיפורים אישיים על הקרבה, אז זה עוד דבר משמעותי. עוד דבר שתומך במה שכבר אמרתי, זה המקום של המשפחה. אנחנו רואים בתקשורת תמיכה גורפת של המשפחה. ציטוטים של בנות זוג מאוד משלים את ההיבט שאמרתי קודם. זאת אומרת, אם בחיים האמיתיים אנחנו יכולים לראות דווקא הפוך, זאת אומרת, הרבה פעמים המשפחה היא יכולה להיות, רואים את זה במחקרים, גורם מפריע ברצון או במוטיבציה של משרת המילואים. בתקשורת הם מופיעים, האישה בעיקר מופיעה כתומכת בסיפור הזה. היא מוכנה לוותר הרבה כדי שהבן זוג שלה ישרת במילואים.
ואם כבר הזכרנו גברים ונשים, עניין נוסף שעולה לדיון במסגרת המחקר שערכת הוא ההבחנה המגדרית במסגרת השיח התקשורתי על שירות המילואים.
אכן, אז נכון, יש בשנים האחרונות אנחנו רואים שיח מאוד מעניין לגבי נשים בצבא. אז פה ניסיתי לראות האם יש בכלל עוסקים בנשים שמשרתות במילואים. אז צריך להגיד שיש מעט מאוד מספרית, מעט מאוד נשים שמשרתות במילואים. אז גם התקשורת עוסקת בנושא הזה מעט, עוד הרבה פחות ממה שמשרתות, מאשר יש מבחינת כמותית. באופן יחסי התקשורת כמעט ולא עוסקת בעניין הזה. הם עדיין, כמו כל מחקרי תקשורת ומגדר, הם עדיין שוליות בסיקור, הם עדיין יחסית מודרות מהסיקור. אבל גדול, אם הן בכל זאת מופיעות, אז אנחנו רואים פה משהו שהוא קצת יותר מורכב. זאת אומרת, אם אני משווה את זה לשיח שקיים בין איך תקשורת מסקרת נשים. כי מה יש לנו פה? יש לנו אחד, הם מאוד מובלט שהם חריגות. זאת אומרת, הם חלוצות, הם למשל, אתן לך דוגמה על כותרת, חלוצת המילואים במשמר הגבול. בכל דבר הן מוצגות כראשונות וכחלוצות, כמשהו חריג מאוד. אז זה נקודה ראשונה ואני חושבת חשובה. דבר שני, שהוא דומה לכל מחקרים שעוסקים בעצם בסיקור נשים בתקשורת, הן מוצגות בתפקיד הנשי שלהן. זאת אומרת, גם המשפחתי שלהן, למשל, היא דואגת, הכותרת יכולה להיות דואגת לעתיד ילדים, ולכן היא משרתת במילואים. זאת אומרת, זאת העילה לשירות במילואים. זה עוד דבר משמעותי שעולה בסיקור. ודבר שלישי, התקשורת הרבה פעמים מדגישה את העולם הרגשי שלהן. גם בזה אנחנו רואים התאמה למחקרי מגדר ותקשורת. הן עדינות, הן רגישות, הן לחוצות, הן הרבה פעמים גם מאוד מדגישים את הפחד שלהן להיכנס. אפילו שהן עושות את אותו הדבר, מאוד מדגישים את הפחד שלהן. מצד שני, בדיוק כמו שסיפרתי קודם לגבי הגברים, המוטיבציה שלהם לשרת במילואים גבוהה מאוד מאוד מאוד. זאת אומרת, אמונאות מתחושת שליחות, אפילו יותר. זאת אומרת, עוד אפילו יותר מהגברים הסיפור הזה מודגש. שהם בעלות מוטיבציה מאוד מאוד גבוהה לשרת במילואים. אין ערעור על המודל הזה. אז ככה, באופן כללי, זה מה שאנחנו רואים במצבי משבר. צריך להגיד שבמצבי שגרה גם המקום של המילואיניקים קיים, אבל הוא פחות, הוא שולי יותר, ושם אנחנו רואים את זה בעיקר דרך מדורי הכלכלה. ופה יש שינוי בעשור האחרון, בעיקר מאז שהתפתחה העיתונות הכלכלית בישראל, אנחנו רואים יותר ויותר עיסוק בעיתונים הכלכליים, בסוגיות כמו נטל ושוויון וכסף ותנאים, וזה נושא, אלה נושאים מאוד מאוד מרכזיים שקיימים בשיח במצבי שגרה, לא במצבי משבר, הם קיימים במצבי שגרה. אני חשבתי שהנושא של תרבות הפרייר, שזה מושג מאוד מאוד ישראלי, יהיה קיים במצבי שגרה, הוא קיים אבל יחסית שולי, הוא קיים, בדרך כלל היה קיים סביב מחאות, הצהרות של מילואימניקים על תנאים, אבל בשנים האחרונות אנחנו רואים אותו פחות ופחות.
אז לסיכום הדיון הזה, מה אנחנו יודעים היום על סמך המחקר, על סמך הדוגמאות שהבאת, על מערכת היחסים בין צבא, חברה ותקשורת בישראל, והאופן שבו היא משפיעה על המוטיבציה או חוסר המוטיבציה לשירות של חיילי מילואים?
אוקיי, אז אני חושבת שאפשר לקחת חלק מהממצאים של המחקר ואולי להשליך את זה ולראות אולי תמונה קצת יותר רחבה של באמת יחסי צבא בכלל, גם יחסי צבא חברה תקשורת. קודם כל, אם יש משהו שקיים דרך חיילי המילואים, אנחנו לא רואים איזה קריאת תיגר דרך חיילי המילואים על מהות. על מהות הלחימה, על נושא של צבא וביטחון. הם הרבה, אני מוצאת אותם הרבה יותר חיילים מאזרחים. אולי אנחנו היינו מצפים שהם דווקא ישפיעו על הצבא או יגרמו כאן לאיזשהו, זאת אומרת, לאיזושהי חשיבה אחרת, אלטרנטיבית, לגבי כל מיני אופציות של לחימה, אז אנחנו רואים דווקא הפוך. אנחנו רואים, אני רואה פה שהצבא משפיע יותר על חיילי המילואים מאשר להפך. אז זה משהו ככה באופן רחב יותר. בנושא, בהיבט התקשורתי, צריך להגיד שרוב העיסוק הופיע, רוב המוחלט הופיע בידיעות החדשותיות. יש לזה משמעות. כי זה אומר שהתקשורת לא דנה, מעט מאוד עיתונאים דנים במה זה אומר מערך המילואים, מה המקום שלו, מה הייעוד שלו. הרבה יותר עוסקים בשוטף. זה אולי אופייני להרבה תחומים אחרים, אבל פה זה מאוד מאוד בולט. זאת אומרת, אנחנו באמת לא מצאתי מאמרים או פובליציסטיים או מאמרי פרשנות, בטח לא מאמרי מערכת שעוסקים בנושא של מערך המילואים, איפה, לאן, מתי. אז זה לגבי ההיבט התקשורתי. דבר שלישי, אולי ככה יותר במיקרו, זה הנושא של מיתוג. ואני אסביר למה אני מתכוונת. אנחנו רואים כשאנחנו מדברים על מוטיבציה של חיילי מילואים, שהדבר שהכי מניע אותם זה הם רוצים יותר מכל הוקרה, הם רוצים יותר מכל הכרה. ומי אם לא התקשורת יכולה לתת להם את זה. ואני לא רואה אותם מוצגים בתקשורת כמובחרים או כבמעמד יוקרתי במיוחד. תחשבו על זה רגע, על הביטוי מילואימניק. כי הביטוי מילואימניק מצד אחד מראה על הסחבקיות ועל העממיות של מה שאולי מייצג את צבא העם, אבל מצד שני הוא גם קצת מוריד מערכם, ברגע שהתקשורת קוראת להם מילואימניקים. זאת אומרת, הם אולי קצת פחות מקצועיים. אני חושבת שתרוש פה איזשהו מיתוג משמעותי, שישים את המילואימניקים במקום, שייתן להם את התחושה הזו שהם תרומים, תרומה משמעותית, ברגע שהם שמים את החיים האזרחים שלהם בצד ומגיעים לצבא.
תודה רבה, ציפי.
תודה לך.